לכולם יום שלישי, ט"ו בסיוון תשע"ו, שוב פרשת השבוע, פרשת שלח לך. כשדיברנו לפני רגע על כל נושא המרגלים, מה נקראים מרגלים וכולי וכולי, הרי לא קראו להם מרגלים, משה לא קרא להם מרגל, אני דיברנו בינינו, לא נספר לכולם, מי שלא פה לא ידע את מה שאמרנו, אז לכן שיחפש בספרים. אנחנו היום מתעסקים בפרשת שלח לך, בסיומה של הפרשה, אנחנו מוצאים את מצוות הציצית. דיברנו בשנים קודמות על הציצית בכל מיני זוויות. אני רוצה לדבר איתכם היום על דבר שקורה ביום יום, נתחיל בטלית וציצית ונסיים בספרים. למעשה, אנחנו מתחילים במקור מספר אחד אצלכם, אני אומר, בתורה, בפרשה שלנו, פרק ט"ו, פסוק ל"ח, כמו שכתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. טוב, יש מצוות עשיית ציצית. זו מצוות דאורייתא, וידועים, דיברנו הרבה על הכללים, כל בגד שהוא ארבע כנפות, כן, שאדם לובש אותו כבגד, זה כמו שמופיע אצלכם במקור מספר 2. הגמרא בחולין, דף ק"ו, עמוד א' אומרת, לא נאמרה מצוות ציצית, אלא בכסותך. כלומר, דבר שאתה מתכסה בו, ואז יש דיון, האם זה רק כיסוי כמו הבגד, או למשל, השמיכה שלי, שיש לה ארבע כנפות. מישהו פעם ראה שמיכה עם ציציות?
פשמין.
מה אתה אומר? או, לא יודע, שק שינה, אין לו ארבע כנפות, אבל מישהו הולך עם פליז. לא פליז, איך קוראים לבד הזה שמתעטפים בו?
פשמילה.
פשמילה, יש לה ארבע כנפות. כן, אדם מתעטף בה. או צעיף. האדם מכסה את עצמו. האם צריך ציצית או לא? אני לא מדבר על כל מיני כאלה שרוצים לשים וכולי וכולי. לא, אני לא נכנס למקומות האלה. השאלה אם אנחנו חייבים או לא חייבים. האם יש חיוב בכלל? אפילו מדרבנן. יש אנשים שרוצים להכניס את עצמם לחיוב? טוב, לא יודע. צריך לדאוג, האם יש איזה מקור? כי אדם גם יש לו מצווה ואיסור להוסיף מצוות על התורה. גם זה סוג של חשיבה. אבל האדם רוצה לעשות כל מיני דברים, הוא צריך לראות אם הוא לא עובר על בד תוסיף. אם הוא לא עובר על בד תגרע. טוב, לא ניכנס לזה. אבל בעיקרון, השמיכה שלי או הסדין שלי, שיש לו ארבע כנפות, שאני מתכסה בו, אולי חייב בציצית, כתוב כסותך, הוא מכסה אותי, אני כולי מכוסה. כלומר, למעשה אנחנו מדברים על מצב שבו החיוב מדאורייתא הוא על בגד. אדם לובש כבגד, לא משהו שמכסה אותו. אלא משהו ככה על פניו, ככה נדבר בצד הפשוט של הדברים, בלי להיכנס לכל השיטות הדנות בנושא הזה. למעשה, כשאנחנו מדברים בסוף הפרשה, פרשת הציצית, התנאי ההכרחי, כמו שאנחנו רואים, על פי הגמרא וכולי, הכוונה היא בגד ששייך ללבוש. זה החובה הציצית. עכשיו, לשאלה, מה קורה? אני בא לבית הכנסת. אתן דוגמא. אני כהן ששייך לעדת האשכנזים. גילי 17, 14. רוב האשכנזים לא נוהגים לתת לנער לפני חתונה טלית. לא, מן אדם, בלי טלית. הספרדים לא הולכים עם טלית מגיל צעיר. לא נותנים. טוב, עכשיו הוא צריך לעלות לתיבה. יש לו מצווה, כל תברכו לבני ישראל. טוב, הוא צריך טלית. אז הוא לוקח טלית ממישהו, נכון? או שהוא מוצא טלית בבית הכנסת, או מוצא... הוא נפגש עם טלית. זו טלית שנקראת טלית שאולה, כי הוא שואל אותה, אוקיי? זה לא שלו. הוא שואל אותו, הוא מתכסה בטלית, לא עולה לברך, אשרה וטוב לו, זכינו בברכת כהן צעיר. יופי, אשרנו מתו חלקנו. למה אשרנו מתו חלקנו? כי כהן צעיר, הצנרת שלו עדיין חדשה. יש לו פחות חטאים. אצל המבוגרים אולי קצת יותר, אז יש כל מיני הסתיידות מעורקים. אבל בלאו הכי, גם זה וגם זה, הברכה עוברת דרך הכהנים. קרה גדול בחוברת, קרה כמה? קודם כל בני ישראל אמור להם, ואני אברכם. תסתכלו ברש"י מביא שני פירושים. את מי הוא מברך? את ישראל דרך הכהנים או את הכהנים שברכו? אבל בלאו הכי, לא משנה, בין כך ובין כך. יש לנו ברכה מכהן צעיר ללא טלית. או אדם מבוגר. אדם מבוגר הגיע ואין לו טלית. הטלית. כן? נפסלה לו הטלית ערב שבת. לא הצליח לקנות חדשה. בא לבית הכנסת, הוא רוצה להתעטף בטלית, הוא צריך להתפלל. הוא עולה לברך. מה הוא עושה? הוא לוקח טלית. למעשה הגמרא בחולין קוף למדבר, אומר א' קובעת שטלית שהיא שאולה היא פטורה מציצית. זאת אומרת, מה פירוש טלית? בגד. בגד שהוא מושאל, למרות שיש לו ארבע כנפות, לא שמים בו טלית. ציצית, סליחה. טלית שאולה, פטורה מציצית. כלומר, אם אני שאלתי ממך, פשמילה, או אפילו בגד, ממש, שיש לו ארבע כנפות, ואתה לא שמת בו ציצית, אני פטור מלשים בו ציצית. לעומת זאת, אנחנו כשאנחנו מדברים לא על הגמרא, כי מה שאמרנו עכשיו זה הגמרא אומרת. כשאנחנו מדברים מעיינים בדברי הפוסקים, אנחנו רואים שמי ששואל טלית שהיא עם ציצית, כלומר טלית מצויצת, יש עליה ציצית, הוא מקיים במצווה ציצית. ויותר מזה, הוא גם רשאי לברך אתה אומר הפוסקים. למה? משום שאנחנו מניחים הנחת יסוד. אם אני בא אליך ואתה נותן לי, ברשותך ממש אתה נותן לי, אני שמח בזה שאתה מקיים מצווה ודבר שהוא שייך לי. מכירים את המושג הזה, זאת מראה במציע, שנוח לו לאדם שיעשו מצווה בממונו. טוב. כלומר, ברגע שאני מרוצה ואני נותן לך את הציצית, את הטלית, כדי שתקיים במצווה, מה קורה? האם אני בגדר שואל, או בגלל שאני הסכמתי לתת לך אותה, ואני נהנה מזה, אז אני מקנה לך את הטלית. למה זה משתנה ולמה זה חשוב? משום שעולה לפנינו שאלת הברכה. האם אדם מברך על דבר שאין לו שאלה?
זה
ברור
אם זה של הבית כנסת או
שאחר. בסדר, בתחילה לשיעור נהיה. אבל אלה השאלות שעומדים בפנינו. האם אני צריך לברך על טלית שאולה? אותו כהן צעיר, או אותו אדם מבוגר שלקח טלית מחברו, האם הוא צריך לברך עליו כשהוא מתעטף? זה לא שלך. אז אל תברך. כן או לא. בסדר? אנחנו רוצים את זה בבתי כנסיות. מה קורה עם טלית של בית הכנסת? האם צריך לברך עליה או לא לברך עליה? אדם הפרטי או שליח ציבור שישב מבקשים ממנו לעלות? האם זה משתנה? כל אלה שאלות שנדעו בשיעור שלנו. תקנו בבקשה במקום מספר 3 לכם המשנה ברורה, בסימן יוד ד' זה הלכות ציצית, סעיף קטן יוד ד' אומר המשנה ברורה. ויש מחמירים וסוברים שלא לברך. כלומר, אתה לוקח טלית, אותו כהן, אותו אדם שלקח טלית מחברו לצורך מצווה, הוא צריך טלית, וחברו נותן לו, אומר המשנה ברורה, יש מחמירים וסוברים לא לברך, אלא אם כן נתן לו בפירוש במתנה על מנת להחזיר. כלומר, יש לנו שאומר פה הרב המשנה ברורה, יש מחמירים וסוברים, ואחר כך הוא אומר רוב אחרונים. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שבדעות הראשונים, חלק מהאחרונים לא מברכים, כי זה לא שלך. ממילא ממשיך המשנה ברורה ואומר, אך רוב אחרונים מסכימים לפסק השולחן ערוך. שכן, ואתה, הוא דעה עדעתה דעה אחי, היא שאלה לו שיברך עליה. למה נתתי לך את זה? כדי שתברך עליה. ואני אזכר שעשית ברכה בממון שלי, כן? וכיוון שאי אפשר לו לברך אלא אם כן תהיה שלו, הווה כאילו ניתנה לו במתנה מנת להחזיר. כלומר, אומר, הוא לא צריך להגיד את זה, אומר המשנה ברורה. למה הוא מברך? כי ברגע שאני נתתי לך, אני מקנה לך את זה במתנה, לא בהשאלה, מתנה מנת להחזיר. ולכן זה שלך, שלך אתה מברך. טוב, שאלה. אני שאלתי טלית ממישהו, כן? לפי מה שאומר המשנה ברורה, אני מברך כי הוא נתן לי את זה במתנה על מנת להחזיר. נכון? יופ. תוך כדי זה שאני פושט את הטלית כדי להחזיר לך, היא עדיין של מי? שלי. נכון? היא נקריאה. נקריאה? נתפש בזה, ספסד, משהו, אופ, נקרא. מה אתם אומרים? אני חייב לך טלית? וואו, זהו. אבל זה מתנה, אני לא שואל. כלומר, אני לא יכול לברך עליה, אלא אם כן נתת לי את זה במתנה. אז זה כבר לא השאלה. השאלה, כן, שאני אחזיר, אבל בסדר. אבל נקרא, אני חייב לך נזק או לא. אני מחזיר, קח אותה.
כן, ברור.
למה?
הוא נתן את זה על מנת להחזיר.
יופי, אתה מבין לך.
אסור לי להשתמש בזה, אסור לי לתת
במשהו אחר,
צריך
לדבר כזה. יופי, איך קוראים? נשברה נחמת מלאכה.
אבל זה לא השאלה
אפילו. אז אנחנו פה דנים באמת, האם זה גדר השאלה?
הוא אומר שזה לא השאלה.
אז לא, אז אומר לך משנה ברורה שבתור שואל אתה לא יכול לברר. אני מברר כמו שכותב מרן השולחן ערוך, למה? כי הנותן נותן לך את זה במתנה. ועל מנת להחזיר. אז על פניו, כן, אני צריך לתקן את זה. כן? לתקן את הנזק.
נקרא שולחן ערוך?
שולחן ערוך אומר מפורש, תסתכל בסעיף הבא. ארבע, אומר מרן השולחן ערוך, מותר ליטול טלית מחברו ולברך עליה. אפילו מה? בלי רשות. מצאתי את הכנסת טלית מקופלת, אני לוקח אותה, מברך עליה, גומר, ובלבד שיקפל אותה עם מצעה מקופלת. להחזיר אותה למצב שהיא הייתה. זאת אומרת שמרן השולחן ערוך אומר, שאפילו בלי שהאדם יכוון דעתו במפורש לתת לי אותה במתנה, אז יש מין כזו סברה הגיונית שהאדם נוח לו שעשו מצוות בדברים שלו, ולא יזיקו, כן, לא יזיקו, ולכן אני יכול לברך עליה. ראינו את ההשגה של המשנה ברורה, שאומר כן, שיותר טוב, שיגיד לו בפירוש. אבל לפי מרן לא, לא צריך, אז אם כן אני אבוא לבית הכנסת, אני אראה טלית, איך אומרים, אני צריך, לוקח, מברך, מתעטף, מברך, מחזיר, כמו שמתן. אתם זוכרים את הבדיחה על התפילין של רבי נתן, נכון? זוכרים? יש פה מישהו שלא יודע? לא יודע, טוב, מזכיר למי שלא יודע. הגיע יהודי אחד לבית הכנסת, ואין לו תפילין, טוב? הוא בא לגבי, אישה גבי תפילין, אני צריך לתפילין. הוא אומר, תשמע, אין לי בו תפילין, הוא אומר, יש שם תפילין שם על האתן. אני רוצה להניח אותו, הוא אומר, זה של רבי נותן. הוא אומר, עד שהוא יבוא, אני אגמור את פלא. אז הוא... אז בסדר, אתה לוקח את התפילין ומניח ומחזיר, כן? נוח לו לאדם. כן, מה רציתי לשאול? אני בירכתי קודם.
פה מדובר על זה שהוא מצא של חבר, ולאו...
לא, כוונה חברו לא. כוונה חברו במרד זה סתם אדם.
כן. אבל לא של בית הכנסת.
או, נכון, אישי, לא של בית הכנסת. של בית הכנסת בוודאי שצריך לאיים בלב. עכשיו, כן, מה?
לפי
השולחן
ערוך,
לכל
אם הוא
הזיק
את
הטלית, אני צריך
להחזיר את
הטלית. לא, רק שנייה, מפריעים לי פה, סליחה.
לפי השולחן ערוך, חמישה בועה מסרק של נתן להחזיר,
כי אחרת... לפי השולחן ערוך לא צריך לומר כלום.
רק חמישה בועה.
לפי המשנה ברורה אומר, שים לב, אלא אם כן נתן לו בפירוש. כלומר, לפי מרן אפשר לברך תמיד, לפי המשנה ברורה אפשר לברך רק אם בפירוש נתן לך את זה במתנה מרד להחזיר.
הוא אומר, מכיוון
שאי אפשר
לברך אלא אם כן תהיה
שווה,
אבל
כאילו
נתן לו
במתנה... עוד פעם, המשנה ברורה אומר, כנגד דעת מרן, דעת מרן לא מחלק, אומר מברך, נכון? מה אומר המשנה ברורה במקור מספר 3? יש מחמירים וסובלים שלא לברך. אלא אם כן, נתנו בפירוש, אבל הוא מביא דעת רוב האחרונים שכן.
אבל
מסביר
לפי השולחן
ערוך,
למה מברכים? כי נתנו את זה
במתנה, נתנו. המשנה ברורה מביא שני פעמים, שני שיטות.
אני לא יודע מה השיטה של השולחן ערוך.
כן, כן.
מסביר את
הסברה
שלו,
שבגלל שהוא... כן, שיש סברה, כן.
מה
שאני אומר,
שזה לא
השלב, אתה יודע מה... או, יפה. הוא רוצה לומר משנה ברורה בדעת השולחן ערוך, וזה מה שאמרתי, שבאופן עקרוני אנחנו אומרים שאדם נוח לו, שיעשה מצווה בממון שלו. אז מראש הוא אומר, מי שרוצה שייקח, זה בצד, זה שלו. זה צורך המצווה. אז השאלה, האדם שלקח אפילו בלי רשות, האם יש לו תיק שואל או לא, בלכות נזיקין.
בסדר,
זה נושא דיון. נושא דיון, בסדר? אם כן, בואו נסתכל. כלומר, אנחנו למדנו בשולחן ערוך שמותר לתוך תלית של חברו, של אדם בבית הכנסת, ולברך עליה, בגלל שיקפל אותה עם מצעה מקופלת. נכון? זה מה שלמדנו? כלומר, בפירוש, בפשט מובן, מתוך דברי מרן, שגם בלי רשות הבעלים, אני יכול לקחת להשתמש ולהחזיר לאותו מצב כמו שהיה. רבותיי, שאני רוצה שעשו מצווה בממוני, האם יש לי לפניי גדר של רשות שימוש או קניין? זה מה שעומד לפנינו. זו שאלה מרכזית. אם אני מקנה לך את זה, זה קניין. אם אני אומר לך רשות שימוש, זה משהו אחר. רשות שימוש, אתה שואל. קניין, אתה בעלים. אם זה ככה, נגיד שאני לקחתי מחברי תלית שאינה מצוייצת. ואם הוא אומר, טוב, שעשו מצווה בממוני, אז אם זה שימוש, אני לא חייב לעשות את זה, כי אני שואל. אם זה קניין, זה שלי.
למה שזה קניין?
הוא מקנה. הדעתו להקנות, מי שרוצה שיקח אותה. שעשו מצווה. זה הרעיון.
שעשו מצווה.
אתה רואה בגד של ציצית, בלי ציצית, עוד לא שמו בה ציצית, לקחת אותה, האם אני מקנה לך אותה באמנת להחזיר? ברגע, זה שלך, שלך תטיל ציצית.
למה שאני... נשאל כל אדם, הוא נותן מרשה להשתמש, הוא לא מקנה את זה לאנשים. למה שאני
לא רואה? שישתמשו. רשאי אדם לבוא לבית הכנסת לקחת תלית. זאת אומרת, אני רואה את זה, אני לוקח את זה. באותו רגע, אם אני אומר שזה קניין, אני מחויב בלהטיל ציצית. כדי שני.
למה שזה קניין? צריך את הדעת המקנה.
זה מה שאני רוצה לברר. אומר מרן, לא צריך לברר כלום. לא מבררים ולא כלום. רשאי ליטול, מותר ליטול, תלית חברו, מברך עליה. אז אוקיי, למה? כי זה קניין. אני מקנה לך את זה. על דעתי, זהו, גם אני לא נמצא. אז רגע, זה שלי. עכשיו אין ציצית, אני חייב את זה עם ציצית או לא?
למה?
לא תתעשרה,
למה הוא מקנה? אני רוצה לא להשתמש, למה הוא מקנה?
זה מה שאנחנו יודעים, זה הרס.
הכוונה
של אדם
פשוט, אני
מושא,
אני
מושא כאלה אופי להשתמש,
אני לא
מכן... זו השאלה שאנחנו פה מנסים לברר, האם אנחנו, מה שמרן כותב, הייתם מדין שימוש, ועד אין קניין ועד אין שואל, ובכל זאת אני יכול לברך, כי נוח לו לאדם שיברכו על דבריו, או, כמו שבבי המשנה ברורה, ומביא גם רב האחרונים, שאומנם סוברים כדעת מרן, שלא צריך לומר בפירוש, אבל... אחרים, שמביא המשנה ברורה, אומרים שצריך להגיד בפירוש, אחרת זה דין של תלית שאולה, ולא מברכים. מדי שמרן אומר מברך, כלומר בדעת מרן מובן, שפה יש מתנה על מנת להחזיר.
כן.
כן. אז אם קראתי קניין, כי אם זה לא יהיה קניין, אני לא יכול לברך. בסדר? לא שלי. אבל לא, זה לא שלי. כלומר, בדעת מרן, כל אדם שמשאיר בבית הכנסת משהו, הוא מתיר להשתמש.
מה המשמעות של קניין?
שזה שלך. ידי שלך, אתה יכול לבוא. אתה קונה את זה בהגבה. נכון? אז מה יש לנו? האם יש לנו שימוש או שיש לנו קניין? וזה בדיוק השאלה שמקשה המגן אברהם. המגן אברהם לא ברור לו. שימו לב, במקור מספר 5. המגן אברהם טועה על הדברים. הוא אומר, טוב, בסדר, אם אנחנו נניח שנוח לא לאדם שעשו מצווה בממונו, כן, הגמרא כמו שאמרנו במציע, דף חפתת עמוד ב' כמדומן. שם הגמרא אומרת, לגבי ספר תורה, אדם השאיל מחברו ספר תורה. כן. הוא עכשיו אצלי בבית הכנסת. ומתפללים, קוראים, סליחה. בא מישהו, אומר, תשמע, יש לכם כמה ספרים בארון, אנחנו עכשיו צריכים ספר, כן, בשביל מניין קטן, כזה שעכשיו עושים, רק לאיזה כמה שבועות עד שאלה מקבל ספר אחר. פשוט הזמנו, הסופר מתעכב, עוד מעט הגיע הספר. תשאילו לנו את הספר. האם מותר לי, בתור מי שהשאיל את הספר, כן, להשאיל למישהו אחר? אומר המגן אברהם, אם אתה יוצא מדור נקודת הנחה, שטוב לאדם שעשו מצוות ממונו, מה אני אעשה? כך, בוודאי. למה לא? הרי עשו מצוות ממונו בספר תורה הזה, נכון? אני עכשיו לא קורא בו, הוא בארון, אצלו יקראו יום ונשאיל למשאיל, שואל חדש. כלומר, השואל ישאיל. אומר המגן אברהם, מה זה? הרי הגמרא אומרת שהשואל לא רשאי להשאיל, והסוחר לא רשאי להזכיר למישהו אחר. כי אתה השואל, אתה המזכיר ולא מישהו אחר. אז אם כן, מתי אני אומר שאני יכול להעביר הלאה? רק אם יש הסכמת בעלים מפורשת. אבל אם אני מניח על הסמכתא כזאת, זה מין חשיבה שנוח לא לאדם שעשו מצווה בממונו, אז אני יכול להעביר כל דבר שאני שאלתי, אני יכול להשאיל, אם אני שכרתי דירה אני יכול להשאיל אותה למי שאני רוצה. אומר המגן אברהם, מאיפה זה בא? מה זה? כבר, הוא לא מבין. אומר, איך אפשר לברך על דעת זה שהבן אדם ברור לנו בדעת האסמכתא שהוא מקנה? או איך, לא אכפת לו שם. מאיפה? הוא אומר, הוא לא מבין את הדבר הזה.
למה שלא משאיל?
הוא לא מבין.
למה הוא משאיל?
כי זה אסמכתא בעלמא.
וזה
שאלה אומר,
נוח לו שיעשו מצוות.
זה אסמכתא.
גם נוח
לו שיעבקו. זה אסמכתא אבל. אתה לא יכול להיות בטוח. עכשיו, אם אתה לא יכול להיות בטוח, כן? אתה בספק ברכות, אתה אל תברך בכלל.
זה כלל, זה מדי. אנחנו לא מחלקים בין בודדים שלנו. באופן כללי, אדם נוח לו שיעשו מצוות.
המגן אברהם טועה ואומר, איך תסתכל בסעיף קטן ח' שם, בי"ד. אומר המגן אברהם, לא יכול להיות הדבר הזה. אם יש בפירוש דעת בעלי, אומר לך, טוב. אבל אם אין דעת בעלי, באסמכתא אומר שאני מבין שנוח לו, מאיפה הבאת את זה? אתה לא יכול לסמוך על דבר כזה, אומר המגן אברהם. ממילא, לפי זה, קושיה, איך אפשר, אלמרן, איך אפשר, לקחת בפעם. שימו לב, למעשה מה שיוצא, המגן אברהם מסיק מסקנה מחודשת ויש לו חידוש. באמת, כשאדם לוקח טלית מחברו, הוא לא קונה בה בכלל כלום. איזה קניין, מה פתאום? הטלית לא נכנסת לרשותו, היא לא שלו, כשאתה יודעים לי שואל. זה היה, זה כן איך הוא ברך עליה. טלית שאולה לא מברכים, רוצה לחדש, המגן אברהם חידוש, זה רק המגן אברהם. חידוש מתוק. תגידו לי, אדם שאין לו תלית, חייב במצווה ציצית, כן או לא? אין, אין לו פטור. נכון. מתי אני מתחייב? שיש לי. אמת? אז אם אין לי, אני פטור מהמצווה. אבל גם במצב כזה, שאני פטור מן המצווה, בסדר? אני פטור מן המצווה. יש קיום מצווה בתלית הזאת? של חברים, אני לוקח אותה. אם לקחתי, יש בה קיום מצווה או לא? אני פטור, כי אין לי. לקחתי של מישהו, ואני מקיים בה את המצווה. יש בה קיום מצווה או לא? יש, בחפץ, נכון? יש חובת גברה ויש חובת חפצה, נכון? אז אני, אני פטור. כשאני לוקח אותה, מתעטף, מברך עליה או מתעטף, קיימתי מצווה בחפץ, נכון? יהיה בה קיום מצווה. אם כן, למה אני יכול לברך? אומר המגן אברהם, מה ערבים? נשים. פטורות ממצוות עשה של זמן גרמה? כן או לא? פטורות או לא? אבל הן יכולות לקיים מצוות כאלה? יכולות. הן מברכות או לא? לאשכנזים, ברכות. המגן אברהם אשכנזים. ברכות או לא ברכות? ברכות. כלומר, אני, אין לי תלית. אני פטור מן המצווה. לקחתי תלית, אני יכול לברך עליה. בסדר, אבל אותה הרעיון זה החידוש הראשון שלו. כלומר, בדברי המגן אברהם אנחנו מוצאים שני דברים. אחד, למרות שטלית כזו שאולה פטורה מן הציצית, לקחתי בגד בלי ציצית ושאלתי אותו, לא יכול להניח בו, להטיל בו ציצית. אבל יש בה עדיין מצווה ציצית. זה חידוש עצום. בתלית הזו שאין בציצית עכשיו, מה, אני לא יכול ללבוש אותה, אבל יש בה, מה? חובת ציצית. צריך לשים בציצית כדי ללבוש אותה, נכון? אם אני שם אותה בתור קישוט, אני לא צריך. אם אני לובש אותה, אני חייב לשים עליה ציצית? כן או לא? כן או לא? כן, יופ. זאת אומרת שיהיה, מה? כשאני לובש בגד ארבע כנפות צריך שיהיה בו ציצית, אני לוקח בגד בלי ציצית. אין בו ציציות עדיין. בסדר? והוא ארבע כנפות. יש עליו, על החיים ציצית. כן? אם אני לובש אותו, יש בו חובה להטיל ציצית או לא. כן. טוב. אומר המגן הפרט, למרות שכרגע, כן? היא בלי ציצית. בסדר? עכשיו, אם אני רוצה להתעטף בה, כן? מה אני צריך לעשות? לשים בציצית, נכון? כי זה חובת החפץ. בגד ארבע כנפות, אם לובשים אותו, צריך שיהיה ציצית. האם זה החפץ חי במצווה או האדם חי במצווה הזו? האדם, נכון? האדם צריך להטיל ציצית בבגד ארבע כנפות. עכשיו, היא אומרת, אין בה, אני פטור. נכון? אין בה, לא לובש, אני פטור. אבל עדיין יש קיום מצווה בדבר הזה? יש, נכון? עכשיו, איך אני אברך? הרי זה לא שלי, אני בדין שואל. אין קניין, אומר הרמב"ם, אין דבר כזה קניין. לעולם לא מקנים לך את החפץ. איך אני יכול לברך? כמו אישה שהיא פטורה ממצוות שהיא פטורה מהם, גם אני פטור עכשיו מן הציצית, אין לי ציצית, אבל אם אני שם, אז אני צריך לברך. כמו שאישה, אשכנזיה, כן? מברכת על מצוות הזה שלה, מה קרה? בסדר? יהיה אחד. כלומר, מיד אולי שאני אסביר את השאלה תיפטר, בסדר? אפשר? מחילה, אפשר? כלומר, למרות שתלית שאולה פטורה מן הציצית, תמיד יש בה קיום מצוות ציצית, ולכאורה זה חידוש עצום, כי פשוט שאין קיום מצווה, למשל, בקביעת מזוזה בחדר שפטור ממזוזה, זה החידוש. יש לי חדר שלא ישנים בו ולא כל מחסן. חייב את ציצית במזוזה או לא? לא חייב. הוא פטור מציצית, סליחה, ממזוזה. מקום שלא גרים בו, מקום שלא יש בו... דברים עם ריחות, לא שמים שם מזוזה, נכון? או מקום שהולכים גילויי ערווה. לא שמים מזוזה. אין מזוזה שם. נכון או לא נכון? יובי, אז זה פטור בכלל! אז רגע, המגן אברהם פה מחדש חידוש גדול. ביובי התורה פטרה חפץ מסוים, נכון? אז הוא פטור תמיד. נכון? נכון או לא? אתם אילמים היום, זה נשמע. פטורים, יופי, החפץ פטור. אז אם כן, לכאורה, אותו הדין יהיה בתלית. תלית, כיוון שהתורה פטרה את התלית השאולה מהציצית, כן? היינו יכולים להגיד ש... שמה? שלא חייבת בציצית. לא, אני יכול לבוש עליי בגד, שאול, ארבע כנפות, ואני לא עובר על שום איסור, כי זה שאול. התורה פטרה את החפץ הזה מציצית, כי זה שאול, זה לא שלך. אומר המגן אברהם, לא. היות וחל על זה חיוב ציצית, כן? אז למרות שזה שאול, אתה חייב להטיל בציצית. זה חיוב שאתה.
חייב או
מונדה?
חייב.
לא, הוא אומר, בסדר. הוא לקח את הנושא של נשים לגבי הברכה. כלומר, אני עכשיו לקחתי תלית שאולה של פטורה מן הציצית, אתה עכשיו משתמש בה, ותן ציצית, כי יש על החפץ חיוב. תראה בדדה, הוא צריך להיות עם ציצית. עכשיו, גם אם יש מצווה, המגן אברהם בא לפרש את דברי מרן. שימו לב בסימן י"ז. סימן י"ז אומר מרן שאישה לא מברכת, וככה מרגים הספרדיות, לא מברכת על מצוות עשה שהיא לא חייבת. לא מברכת. אם כן, אנחנו שואלים, למה המרן הורה להלכה ש... יש לברך על תלית שאולה. תסתכלו, מקום מספר 4. הרי אדם לא חייב נכון? לברך, אל תענית שאולה. אז איך ברד מורה להלכה, מותר לטעות כלית חברו לברך עליו. הרי אתה מרד בעצמך אומר, שמה שאתה פטור, אתה לא מברך, אם אתה עושה. אני אין לי תלית, לקחתי שם מישהו אחר. אני פטור מתלית, אין לי. לקחתי שם מישהו אחר, אני לא יכול לברך. איך אתה אומר פה שהיא מברך? ועדה מה קשה להם, כן אמרה? שרתי שם.
לפי,
זה לא מה שרציתי,
איך
המגן אברהם מקשה
לשולחן
ערוך
ועונה
לפרוס
שהוא חולק
עליו? נכון. דבר שאני רציתי לשאול, אני שואל... לכן אמרנו שהמגן
אברהם טועה על השולחן ערוך. איך הוא כותב? לא הבנתי מה הוא יושב בעלות שלו שם. הוא מקשה לשולחן
ערוך ועונה שבוע שחולקת על... כן, הוא חולק
עליו, ו... אתה רוצה להשב אותו ככה?
לא, הוא ניסה להבין את סברת מרן. הוא יכול להיות. זה כמו נשים, שאם הן מברכות, הן פטורה והן מברכות, אז הן יכולות לברך אם מקיימות. אבל אז הוא טועה על מרן, זה לא שיטתך.
זה לא
תראה עצמו. בסדר, אבל בראשונה ניסה להבין את מרן, אמר יכול להיות שזאת הסיבה. שאומר לברך, תכף נראה איך אנחנו יוצאים מזה, כי הנתיבות המשפט אצלכם, במקור מספר 7, הוא מנסה להסביר את מה שקורה פה. הוא אומר, למה כותב מרן שמותר לברך? כי להקנות דבר, שימו למה הוא אומר, אומר, נתיבות המשפט, באמת ניתן לקנות דבר שלא מדעתו. זה פן גדול. מה פירוש ניתן לקנות דבר שלא מדעתו? הוא חולק על הדין הזה. הוא כותב בסדר, בדרך חיים סימן י"ד, שמי שלוקח תלמיד של חברו, לא מברך עליה, משום... ספק, כן? אז לכן הוא אומר, לא רק זה, שאתה לוקח את התלמיד להשתמש, אתה צריך לכוון דעתך שבהגבהה הזו שאתה מגביה, אתה לא מתכוון לקנות. כלומר, אומר נתיבות המשפט, שמה שאמרה הגמרא שנוח לא לאדם שעשו מצווה בממונות זה דין קניין. והיות ואני לא יכול לקנות דבר בלי דעת הבעלים, אני לא יודע פה כי זה באסמכתא. אם זה באסמכתא, אני לא ברור לי האם באמת האדם הספציפי הזה שהתלמיד שלו כן רוצה או לא. לכן אני אשאיר את התלמיד בגדר תלמיד שאולה, אני אתכוון לא לקנות אותה, ואז אני לא אברך. בסדר? כלומר, הוא מתיישב על הקושייה של המגן אברהם, הוא אומר, איך ניתן לברך על הדבר הזה? לא יכול. וממילא, מה אני עושה עם הקניין, עם הדעה שאומרת שזה קניין כמו מרן? הוא אומר, כן מברך, למה? כי זה קניין. אז אם כן אומר על נתיבות המשפט, לא, אתה תיקח אותה ובדעתך תגיד לא קונה. לא רוצה לקנות. אז אתה לא תברך. בסדר? אז מה שיצאנו עד כאן, ראינו שיש כמה שיטות. שיטה אחת של מרן שאומרת תיקח ותברך, כי מרן אומר זה כסוג של קניין, לא שימוש של הקניין, על מנת להחזיר, ולכן אתה צריך לברך. לעומת זאת ראינו את המשתמורה, ראינו את תיבות המשפט, ראינו את המגן אברהם שמתקשים על הדבר הזה, ראינו איך אפשר לברך, אי אפשר לברך, כי אנחנו חיים האסמכתא, חיים האסמכתא אנחנו לא יודעים, ועושים את תיבות המשפט, אתה צריך אבל לעשות תנאי מראש שאתה לא קונה. בסדר? עד כאן? שאלה? כן.
שהוא
לא הבנתי,
מה
הגן
אומר
למחשב
לשולחן
ארוך,
רוצה להאשים את השיטה שלו ובעצם לא
מאשר. הוא מנסה להביא את השיטה שלו, מנסה להביא הבנה בשיטה שלו ודוחה אותה. זה לא מסכים איתה.
הוא לא דוחה
נכון. מה? הוא חולק, הוא אומר, הוא יברך.
הוא אומר
כאן,
מסביר למה זה בסדר.
הוא רצה לטעון, לא, הוא מקשה על מרן, אומר, אתה ספרדי, אתה פותר נשים מלברך. איך פה אתה מורה לברך?
כמו שהוא אומר, מיישב את זה, צריך לומר כמו שכתוב לי, דף אגב דקותו, רשאי לברך כמו אנשים, רשאי לברך כמו אנשים, הוא מיישב.
המגן אברהם מנסה להבין האם מרן פה פוסק כשיטה אשכנזית או לא, ומתקשה מסימן י"ז, שמסימן י"ז אומר שנשים לא יברכו.
זה לא מיישב.
כלומר, לא, אז אני לא מבין, אני לא הבנתי מה אתה לא מבין, אני פשוט, אני כבר לא מבין. יש לנו שולחן ערוך שלכאורה מורה הלכה מפורשת לברך על טלית שאולה, נכון? יופי. התקשה בזה המגיע לאברהם ואמר, איך אפשר לברך הדבר שלא שלך? אין פה קניין. ואם אין פה קניין זה שאול, אם זה שאול לא מברכים. אם תרצה לומר שזה כמו דין של נשים, שלמרות שהן פטורות הן מברכות, אתה מרד בסימן יוזה הכותב שלו.
זה.
זהו.
זה פשוט
לא נראה,
לי זה
בעניין
שהוא
קודם
את זה
ככה,
זה נראה שהוא
אומר
את זה
בתור תאוץ,
לא שהוא
מקשה. לא, הוא בא להסביר, הוא בא לתת הבנה ולא מקבל את הדרך הזו. למה? כי מרן בעצמו לא מסתדר עם האמירה הזו.
סוף, מה שאני אומר עכשיו...
אין לך שם היית יוצאי, נכון?
אין לי את המשך ש... כתוב את זה נראה כמו אנשים, לא כתוב את זה שהוא
דוחר. אם היה לך שם גם את סימן יוצאי, היית מבין. לכן...
דבר שאני עושה, ולמה אפשר פשוט להגיד
שהשולחן
אומר שכמו
שהם לא יכולו
לאדם
שעושים צורם,
ככה
הם
לא
יכולו
שלא
יברחו
על
המעמד שלי. כל אדם. שאלה טובה, לא... המגן אברהם לא הלך על הדבר הזה. משום שהמגן אברהם בא מתוך תפיסה, גישה שאומרת, אין דבר כזה שאני רוצה שעשו מצורם ממוני, זה תמיד יהיה שאול. תמיד. לעומת מרן שאומר שזה קניין. יש שתי גישות שלו. בסדר? לכן קניין, אתה מברך בשלוחה. בסדר? אנחנו ננסה עכשיו לעזור למרן, ננסה רגע להבין, כן? ננסה למצוא אולי בכל זאת מה הסברה של מרן, שכותב שמותר לברך. בסדר? עד כאן, אתם איתי? שאלה. אנחנו למדנו שהמגן אברהם אומר שאי אפשר לאדם לקנות חפץ של חברו בלי אמירה מפורשת, נכון? בלי מחירה. בלי אמירה מפורשת. ראינו שבעל נתיבות המשפט חולק על זה, נכון? והוא אומר שאדם שנוטל טלית, נכון? לא מברך. שמספק, הוא רוצה לך לקבל שלא לקנות. אבל נורא מעניין. יש שח, שתי כהן. בסימן שנ"ח, סעיף קטן א', משמע מדברה שבאמת ניתן לקנות דבר בלי ידיעת הבעלים. מוזר. יש רמב״ם אצלכם במקור מספר 8. תסתכלו, רמב״ם מאוד מעניין. הנכנס לבית חבר. נכנס אליך הביתה. ולקח לו כלי. או אוכל. לקחתי משהו מהבית שלכם. שימו לב מה קורה. אני פוגש אישה, פנויה. אנחנו מחליטים שאנחנו מסכימים להתחתן. היא מסכימה להתקדש. אין עליי כלום. אני אצלך בבית. דוגמה, באתי אליך להתארח, שבת. הזמנת חברים, משפחה. יש למה גם אישה פנויה, אנחנו בשבת. נוצר קליק, סעודה שלישית, אני אומר, תשמעי, אנחנו מקדשים, בוא נקד. טוב, מוצא שבת, אני עבדתי בלי כלום. באתי לך הביתה, בלי כלום. נו, האדם צריך לקדש מהר שמר יקדמנו אחר. אני ניגש ואומר לה, אוקיי, לוקח הגרטן, לוקח אותו, אבל הרי מקודש אני בלי. אומרת, בסדר. מקודש אותו. מעניין, נכון? אדם הרי צריך לקדש אישה בממונו, באמת? אם אנחנו נגיד שנוח לו לאדם שעשו מצוות ממונו, אז ברגע שנתתי את האגרתן וקיימתי מצוות קידושי, כאילו מה? הבעלים הסכים להקנות לי את זה, במטרה על מנת להחזיר, אבל זה שלי. רגע, אומר הרמב"ם, הוא בא לבית. אבל פי שאמר לו, למה לא נתת לדבר זה שהוא טוב ממה שנתת לה, אתם זוכרים, אמרנו את זה גם ממי שתרם בשביל חברו, כן? אינה מקודשת, שלא אמר לו דבר זה, אלא כדי שלא נתבייש. הועיל וקידש בממון חברו שלא מדעת חברו, הרי זה גזל ואינה מקודשת. עכשיו שימו לב פה לחידוש של הרמב״ם. ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, מקודשת מספק. בעל הבית הגיש פירות. כן? לא חפץ. לקחתי פרי אחד, שבוודאי שווה פרוטה. והוא נתן שמי שרוצה שיוכל, לא? ואני אומר לה, קשי לי, קשי לי בזה. אבל הבית לא אכפת לו מהתפוח הזה, מה אכפת לו מי יוכל? אומר הרמב"ם, אני מספק מגודשת. זאת אומרת, לפי דעת הרמב"ם, יש דבר כזה שנקרא הקניית דבר שלא בדעת הבעלים.
אבל כאן הרב, כאן הוא שם את זה כדי שאנשים יוכלו.
בסדר, אבל לא לקדש בזה. זה להשתמש. יש הבדל בין שימוש לקניין. פה אני רואה משמע מדברי הרמב"ם, שבדברים שבעל הבית לא מקפיד, יש מה, קניין בעלים, אפילו בלי ידיעתו.
אבל אפשר לקדש שם מתנה מעת להחזיר?
מה?
אפשר לקדש שם מתנה מעת להחזיר?
זה לא מתנה מעת להחזיר. אני קניתי, זהו. הבעל הבית, לכן הודיע, לא, הודיע הרמב"ם אגוז אותה, אתה רואה שאדם מתקלה, אתה כמה, הוא לא מחזיר, אני אוכל את זה. אני לא יכול להחזיר. את אומרת...
למה?
ראית פעם מישהו מחזיר לך חצי תפוח? הרמב"ם מביא דוגמאות של אוכל, לכן הוא אומר, אוכל.
חצי תפוח.
לא, אתה לוקח תפוח, כן, שיש שם, ומקדש אותה בתפוח. אבל אדם לא אכפת לו.
אתה צריך להחזיר את זה אחרי זה,
לא? לא. אומר הרמב"ם, זה הבעלים לא מצפה שתחזיר.
שתוכל.
הוא מצפה שתוכל.
בלי רשות?
אתה יצא בבית, נתן על השולחן, הגיש. כן, גמרנו. או אפילו בלי זה, למה לקחת? הוא לא מקפיד. אז יסתפק מקודש. זאת אומרת שמכאן אפילו בלי דעת בעלים אני יכול לקנות. כי זה עובר להיות שלי ושלי, אני מקדש ויסתפק מקודש, צריך להגיד. אני אסביר הרב ממש מה שיש, יש אפשרות כזו. של קניין של דבר ולא דעת הבעלים. ותמור אמר.
למה לספק
אמר? מה? כי בכל זאת, זה לא שלך. יש פה ספק קניין. יש פה גדר של ספק, ברגע שיש גדר של ספק, אתה לא יכול להגיד שזה שלם. בעלת
מתכוונת לי אם אני רוצה
לאכול
את זה,
לא? איך? בעלת
מתכוונת
לא רשות לי לאכול. אני לא רוצה
לאכול
את הכוח, אני לא רוצה לאכול. בעל הבית שם כדי שיוכלו, נקודה.
לא. ולא כדי ש...
הוא לא מצפה שיחזירו לו חצי תפוח או רבע.
ולא כדי לעסוק עם זה?
וגם לא כדי לעשות איתו כל מיני עסקים, לא? הוא יגיד לך שתוכל. נכון? אתה מקדש בזה. אז אומר הרמב״ם, יור ודעת הבעלים הייתה שתוכל. יש בזה איזה מין סוג של קניין, הוא מקנה לך את זה לשימוש, אבל לא לקנות לך לעשות את העסקים, זה כדי להשתמש בזה. ובכל זאת קידשת בזה, הנה אתה רואה שיש קניין בעלים ללא ידיעתו. ברור מה לכל ספק, שעל מנת שיהיה קידושי אישה קידת וקדים, החפץ שמקדשים בו חייב להיות של המקדש לגמרי. כן? לא שאול ולא אפילו יש מן הפוסקים שמדנים האחרונים אם שילמתי על טבעת קידושין בכרטיס אשראי ב-12 תשלומים. או נתתי צ'ק לתאריך של עוד חודש. האם זה שלי או לא שלי? אוקיי? הבנו? יהיה דיון בזה. לכן, כמו שכותב הרמב"ם בתחילת דבריו, אדם לא יכול לקדש אישה בממון של חברו. כלומר, מה שאנחנו אמרנו, שאדם נוח לו שיעשו את ממונו, אנחנו רואים שזה לא בכל דבר. יש דברים שכן, יש דברים שלא. האם בטלית, תפילין, תשמישי קדושה, זה כן או לא? כלומר, זה אסמכת. ממש אסמכת. ניתן עוד דוגמה.
למה יצא ממון ש... גם בקידושי אישה שלנו, אבל אדם שהיה עשרים מצבים אמרו, אנחנו יכולים לקדש אותה ב...
רק בדבר שלו.
הבעל לא מקנה לו את זה בשביל שיקדש אותה.
אם הוא מקנה לו בפירוש, כן, אין בעיה.
לא בפירוש, אבל מה
חושב? אז זהו, אתה רואה שלא. אצל הרמב״ם הוא אומר, יש בזה בעיה, לכן זה ספק.
הוא מתייחס לזה כשאלה?
כן. לא כשאלה, כי... מצב שבדיעבד, יש ספק, לא הולך לתבילה. כי לכן בהתחלה הוא כותב שאי אפשר. אם אדם לקח כלי, כן, וקידש, והבעלים אומרים לו, אה, כן, למה לא נתת לו את ההוא יותר יקר? הוא מביע דעתו שלא מוכן. זו אמירה ואפילו. כלומר, בלי זה אין קניין. בדבר שבן אדם לא מקפיד, אתה אומר, לא אכפת לו, אז אני חושש. שאומר טוב, לא אכפת לי מי שעשה עם בלי יעשה, כן?
אני דואל להגיד, אבל הרב אמר שהוא נותן את זה כדי לאכול, לא כדי לעשות מזה עסקים.
לא, 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 לא. אולי אני ניסחתי את זה לא מדויק, לכן אתה מתקשה. הרמב"ם מחלק בחלק הראשון ואומר שלקחתי כלי או אוכל, כן? ואני קידשתי בו, ובעל הבית מביע את דעתו בפירוש. כן? זאת אומרת שהוא מבטל כל אפשרות של קניין. זה לא שלי, לכן היא לא מקודשת. במקרה שהבעל הבית לא מקפיד על מה שקידשתי איתו, שם יהיה ספק מקודשת.
שאלה מה זה
סופר
אם בעל הבית רוצה
שיעשו מצווה בממונו? לא תופס. כי יש דבר... כי יש דברים שכן ויש דברים שלא. יש דברים שאדם מקפיד עליהם.
אבל אתה
לא אומר? לא, זה מה שרוצה להגיד לרמב״ם. יש דברים שאדם מקפיד עליהם. ולכן אתה לא יכול להגיד שנוח לי שתעשו מצווה בממוני. אני לא רוצה.
אבל
אדם
אמרנו
שלא. יש דברים שכן ויש דברים שלא, זה מה שאומר הרמב״ם.
אני שואל למה, אם דמר לא מקפיד, למה כל שבא מספק, שתהיו כל שבא די, הוא לא מקפיד על
זה. בגלל שעדיין זה ספק, זה לא אמירה פשוטה. זה לא קניין גמור. כי אני לא יודע. עכשיו הוא מקפיד מחר לו. זה אסמכת. זה דעת של בן אדם, אתה לא יודע מה היא, עד שהוא לא מביע אותה. נכון? אז אין פה קניין מלא. בסדר?
זה לא תמיד אדם היה מוכן שיש...
לא, לא, לא תמיד. לא תמיד, נגיע, תסתכל בית המדרש, תראה, לא תמיד. זאת אומרת, זה אסמכת. תיתן לו דוגמה, אתרוג, חג הסוכות. מרן כותב בשולחן ערוך בסימן תפריש סמך ת', הלכות סוכה, אתרוג, אולי. כותב מרן שאדם מותר לקחת אתרוג של חברו. כדי לברך עליו ולצאת ידי חובת ארבעה המיניים, למה? משום שנוח לא לאדם שעשו מצווה ממונו, אבל לא ביום הראשון. כלומר, ביום הראשון הוא איזה מדאורייתא, לקחתם לכם, אני לא יכול לקחת ארבעה המינים של חברי ולברך עליהם ביום הראשון, אלא אם כן מה? הוא מקנה לך את זה. כלומר, מרן נמשך בקטע הזה של הקניין. בסדר? אמרה, כך במתנה על מנת להחזיר. ואז יש שלי, ואני יכול לברך. אבל בשאר הימים, אני לא שואל אותו, אני רואה את רוב, לוקח אותו לברך, זהו, מחזיר אותו למקום. כלומר, מה יוצא לנו פה? למרות שיש מצבים שאדם מסכים שיעשו מצווה בממונו, אבל אתה לא יכול לומר שיש בזה קניין, אלא מה יש בזה? רשות שימוש. כשאני אומר נוח לי שתעשה מצווה ממוני, זה אומר שאני לא אכפת לי שתעשה מצווה, אבל לא שזה יהיה שלך. לכן המגן אברהם טועה מכל האומר, רגע, מה פתאום איך אפשר לברר את זה אף פעם? אני מסכים שתיקח את התענית, אבל לעולם היא לא תהיה שלך. ולכן לעולם לא תברך. בסדר? אז אם כך אנחנו מבינים שיש פה משהו שצריך לדבר. מצד אחד היינו בדברי הרמב״ם, שאדם יכול לקנות חפץ בלי ידיעת הבעלים, כמו תמרה, כמו אגוד, דברים שאדם לא מקפיד עליהם. מצד שני, השולחן ערוך בדין אתרוג אומר שזה לא כל מצב, אלא רק בימים מסוימים. כלומר, זה הדעת, הרעיון הזה, שאדם נוח לו שעשו מצווה ממונו, היא לא תופסת בכל זמן, בכל מקום, בכל עניין. אלא בזמנים מסוימים, בדברים מסוימים ולא בכל דבר. נו, אז מה עושים? המסקנה היא שיש חלוקה בין חפצים שונים.
ומה אומרת על תפילין שיש
לך? נכון. זה הגמר הבא מציע גם. צווה תורה, תפילין, דברים. זאת אומרת שיש חילוקי דינים בין דברים, בין חפצים. בסדר? לא הכל אותו דבר. לכן נראה שבאמת אדם יכול לקנות בלי דעת הבעלים חפצים שאין בהם קפידה אם מישהו לקח את זה, לא קרה כלום. בן אדם אומר, עזוב, כמה זה? שחרר. הוא לא מקפיד. אז זה הופך להיות שלך. אבל דבר שהוא, יש לו ערך, אתה לא יכול. לעולם זה לא יש לך. כלומר, אני לא יכול לסמוך על הדבר הזה, זה נקרא ידיעה כללית שנוח לא לאדם שעשו מצווה ממונו. לא יכול. באתי לבית הכנסת, באתי לבית המדרש ואני רואה ספר. ולא כתוב עליו כלום. מה אתה אומר?
שם?
אולי אדם מקפיד.
אה?
אולי אדם מקפיד.
מוזרו...
הוא לא קטן.
אולי שלא קטן. כאילו, פתלת את זה כל
הלב? אה, אסמכת.
אה?
אסמכת.
כאילו, רוב האנשים מסכימים.
לא. זה אסמכת.
הם לא כותבים.
זה אסמכת. למה אני רואה שזה אסמכת? תסתכלו בשיטה המקובצת. יהיה דבר כזה שנקרא חצר של אדם קונה לו, נכון? מכירים את זה? אני צריך לדעת מזה או לא? לא. כלומר, אני יכול לקנות חפץ בלי ידיעתי? אפשר או אי אפשר? הלכתית אפשר.
מה עשו אתה?
הלכתי...
אם נגיד מישהו זרק על
מה? אתן לך דוגמה. אני הלכתי עכשיו בשוק עם שני סלים ככה כבדים. אני לא יודע איפה לשים אותם. אני צריך לראות איזה עניין כזה או אחר. איפה אני אשים אותם? לא רואים אותם בשוק. אני רואה חצר על יד של בית. חצר, גדר וזה, מה נשמע? פה אף אחד לא ייכנס, נכון? פותח את השעת, שם את המבנים, סוגר. יוצא בעל הבית החוצה, אומר, מטרה של התיקון שם יריחו. שני סלים קניות, רוצה לעשות קניות, מכניסה הבית, וזה?
שלא.
שלי, החצר שלי. מה? מה פתאום שם את זה פה? מי ירשה לך? החצר של אדם קונה לו.
אבל זה דעת המקנה.
רגע, עכשיו, יש מושג כזה שקניין בעלים לידיעתו? יש, הוא קנה את זה. אדם גירש את אשתו. לא, אני לא הולכים.
אבל הוא מסכים.
רגע.
הוא לא מסכים
כאן. רגע, לא מסכים. אדם גירש את אשתו לא הולכים לו עלינו, כן? שלח שליח עם הגט. הוא בעצמו. הגיע אליה הביתה, דובק בדלת, אין שוב, נסע. לוקח את הגט, שם אותה בתוך החצר. מה דינה? מגורשת. היא עוד לא יודעת בכלל שהיא גרושה. היום אין דבר כזה, ברוך השם. אבל כך זה דינה דגמרא. היא מגורשת. חצירה קנה לה.
אבל
ידי חצר שלה, אלה מי. רגע, זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על דיני חצר. מדברים על הרעיון שאפשר לעשות קניין בלי דעת בעלים.
אבל שם הוא לא
מסכים.
צריך דעת המקנה. יש אדם לא אומר כלום, הוא כאילו מסכים.
רק שנייה, נגיע לספרים.
אה,
אני מתכוון
למקרה של אדם כמו של החצר. צריך דעת המקנה, גם אם הוא לא אומר את זה בפירוש, אנחנו מסתכלים עליך. פה הוא בפירוש לא רוצה ש...
שמת אצלי דברים בחצר. חזרת לבקש אותם. מה אני יכול להגיד לך? לך מפה.
לא.
חצר היא קנתה לי.
אבל המקנה לא הסכים,
לא הסכים. מה? אבל זה שלי. אתה רוצה להגיד שזה שלך? תביא ראי.
אני אביא ראי.
בסדר. נדון.
למה אני חייך, למה היה פה פעולת קניין? אם צריך את הדעת המקנה?
החצר שלי קונה.
כמו הקניין להגיד לי, רגע, אם אדם בלך לא שלו משהו, הוא אומר בפירוש, אני לא רוצה שאתה תלכת.
אז זה לא.
אה?
אז זה לא.
אז למה שונה בין זה לבין
חצר? כי החצר לא צריכה לדבר. יש בבירור, בבירור, ידיעה כללית, שאם משהו בתוך החצר שלי הוא שלי, והמוציא מחברו על הרעיון. לא. פשוט.
אז זה מצד זה שהוא קנה או מצד זה שעכשיו תביא...
מצד שזה יש הרשות שלו והיא קונה לו.
אבל יש שני... יש אדם מוציא מחברו על הרעיון שעכשיו זה יצא תוכיח שזה שלך, אני מבין את זה, זה אין לי בעיה עם זה. אני לא
מבין
המדעיין הזה שהחצר
כל היום
הוא בן אדם לא הסכים
להקנות
את זה.
כי לא צריך את הדעה שלך.
מה, למה זה...
אנחנו הרי מביאים הוכחה מזה שלא צריך דעת של האדם כדי להקנות או לקנות.
אבל עכשיו אני מבין שזה משהו אחר, עכשיו אני מבין שזה שהאדם, יש לו
בחינה
שהוא מסכים
שיעשו מצב המונה,
אז
הוא
לא
אמר... מה פתאום שאני אסכים שכל אחד שעובד בסוג יש לי מצליח חפצים כדי לשמור אותם? הנה
חינם, לא אמרתי שהוא יסכים, אבל... תראה, אבל,
תראה,
לא
אמרתי שאותו
אדם בסדר
שעושה את הדברים. זה לא יודע שבסדר או לא. כרגע, כל זמן שלא תוכיח לי שזה שלך, זה לא שלך, זה שלי.
מצד המציא
לך בוא
על
הבעיה? מצד ההלכה.
שוב, אבל אני, מצד המציא לך בוא על הבעיה, אני מבין, אבל למה מצד זה, למה היה פה פעולת קניין?
משום שאם זה לא מצד דין שחצרו של אדם קונה לו, אז אני בא לחצר גנב. אני צריך להשאיר את זה שם ולקבות שכירות על השמירה. אבל לא יכול לבוא לך בטענה שאתה מוציא מחברו על הראייה. אני בא בטענה ואומר לך, תוציא ממני, תביא ראייה. אתה אומר, יש לי שלי. נכון? החצר מקנה. הבלי שאני יודע שהנחת את זה, בלי שהנחת את זה שלי. אם כן, בואו נדרו למה שהתחלנו. מה קורה בתענית בבית הכנסת? לפי מה שאנחנו אמרנו. השולחן ערוך אומר שמי שלוקח טלית של חברו, כן, מברך, בסדר? זה למה? כי המרן סובר בידיעה הכללית שנוח הוא לאדם שעשו ביצוע ממון. כלומר, לפי סברת מרן, מדובר פה בסוג של קניין במתנה על מנת להחזיר. לכן אתה יכול לראות. בסדר, רק כאן? מה קורה באתרוג? באתרוג, בדרך כלל, תשמעו, בדרך כלל אין מצב כזה. כלומר, מרן מדבר על מה שנקרא הנוח שבעולם. נוח שבעולם, שאנשים לא משאירים את אתרוגיהם כדי שישתמשו בהם. בידיעה הכללית, בן אדם לא נוח לו שיגעו בארבע מינים שלו. לא ראינו שאנשים משאירים ארבע מינים בבית הכנסת עד למחר שהוא יבוא להשתמש. הוא לוקח את הביתה. אתה בא עם ארבע מינים וחוזר עם ארבע מינים. תלית ותפילים, כן מתאים לשם השם. ספרים, כן מתאים לשם השם. כלומר, בדין אתרוג, אומר מרן, זה לא תופס ביום הראשון. כי ביום הראשון צריך לכם. שאר הימים כן, בשאר אם הצד אתה יכול לקחת. כי נוג שבעולם שלוקחים את הביתה, אם הוא ישיר את זה, כנראה לא אכפת. בזמן הזה מה קורה? כמו שמה, היה לי ממהלך בהלכה בין הדורות. בדורות שעברו, כל הדברים של תליתות, סידורים, תפילים, ספרים, דברים שהיו יקרים. לכן אדם היה מה? כמו שראינו ברמב"ם, מקפיד. כי זה לא התקלקל. לכן, אי אפשר היה להשתמש בשום דבר בלי לדעת בבירור, כמו שהגיע משנה ברורה, שיאמר לו בפירוש. אחר כך עם הזמן, הלך ונהיה יותר קל להשיג את התניתות, התפילים, הספרים. ולכן מרן כותב שמי שבא לבית הכנסת ומצא תלית יכול לברך עליה. כי לאן לעשות בגד של ארבע כנפות כבר היה, איך אומרים? אדם לא הקפיד כל כך. כי היה קל יותר בנקל להניח ציצית בבגד של ארבע כנפות. איך אנחנו יודעים שזה היה קל? סיפור של הגר"א. הגר"א מווילנה לפני פטירתו מן העולם, הוא אותו מוכר. הוא אומר, למה אתה בוכה? אז אנחנו צריך לשטוף נהר. למה אתה בוכה? אמר להם על דבר אחד. יש מצווה שקוראים לה ציצית, שעולה כמה קופיקות. קופיקות זה כמה גרושים. שם למעלה אנחנו לא קיים אותם. בתקופת הגר"א אמר, אבל זה כותב, זה דבר שהיה מצוי. אני לא הקפיד. לכן מרן אומר, תברך. מתוך הנחת הידיעה הכללית, שנוח לו לא אדם שעשו מצווה ממונות. בסדר? אם כן, מה קורה היום? היום עוד יותר קל. היום העלות של תלית או ספרים היא לא עלות כזו גבוהה. אבל מה יוצא? שרק אם אני יודע, כתוב, אסור להשתמש, אתה לא יכול להשתמש. אבל כל מה שלא כתוב כלום, נוח לו לאדם שעשו מצווה ממונות. הבנו את המהלך עכשיו. זאת אומרת, היום כשאני בא לבית הכנסת, או לבית המדרש, ואני רואה ספר, שלא כתוב עליו שום דבר, מותר לי להשתמש בו. בתנאי ש... אני מחזיר אותו לאותו מקום. כלומר, לא הולך להעביר אותו ולהשאיר אותו שם. אני חייב להחזיר אותו, כי זה מה שאומר מרן. מי שמצא תלית של חברו, כן? נכון? מקום שברב. מותר לטעות תלית חברו לברך עליה ובלבד, שיקפל אותה עם מצעה מקופלת. זאת אומרת, שאם אני באתי למקום ויש ספר, אני צריך ללמוד שם, ליד הספר. או לקחתי לה, צריך לשם. אבל אם מישהו כותב, אין להשתמש, אלא בארבע אמות, מה הוא מגלה את דעתו? זה נורא מעניין לנו, סליחה, יש כאלה, הייתי ספרים כאלה. טעיתי. האם הוא מסכים שהשתמשו, או שהוא מקפיד על ארבע אמות?
מסכים
על ארבע אמות? אני רואה מקפיד על ארבע אמות. בסדר? אבל זה אומר שבאמת בתוך דעתו הוא לא ברור. הוא לא ברור, מותר להשתמש, אבל רק בתוך ארבע אמות, ולא לעשות את התרגיל הידוע מסרטון מונגים, לא יודע, לסרטון דעיה, שכל פעם הוא מעביר את זה ארבע אמות, ארבע אמות, ארבע אמות, זה לא. כלומר, זה לא יכול לזוז ממקומו שהוא נמצא בו, ארבע אמות.
למה לא ברור את דעתו?
תחליט, אתה רוצה שישתמשו? טוב. אתה לא רוצה, תכתוב שלא להשתמש.
או, הוא רוצה, אבל אם אנשים לוקחים את זה
רחוק... יפה, יפה. זאת אומרת שהוא לא סגור הדעתו. אז כן נוח לו, אבל לא לגמרי. אני מלאה, הוא לא סגור הדעתו.
נוח לו, הוא מפחד
שזה... אז אמרנו, מותר להשתמש, אבל בארבע עמוד, לא אמרנו שעשו. ממילא, בתליתות שאדם מוצא בבית הכנסת, מותר לו לקחת התלית, לברך עליה ולהזיר אותה למקום. בתליתות שבית הכנסת זה של כולם. אדם קוראים לו לתורה, מבקשים לו שיעלה שץ. יברך או לא? לא. כי התלית שבית הכנסת היא בהשאלה. היא רק לצורך שימוש. ומילא, תלית כזו, אתה לא יברך. תלית שחברך השאיר ואתה משתמש, תברך, כן? ואחר כך תחזיר למקום. קראו לך לעלות, ואתה כהן, ואתה אין לך תלית, אתה לוקח תלית, אתה לא מברך עליך. למה? היינו אומרים, הנה, הוא מקנה לו. לא אכלו לאדם, נותן לך, נו אכלו. תברך. בגלל תלך לציבור. תראו לעצמכם שכל אחד השני אמור, תברך, כן? אותו דבר בקריאת התורה. אותו דבר שליחי ציבור. לכן, פה אנחנו אומרים, אל תברך. בסדר? הבנו את הסיבור? התחלנו בשאלה, האם תלית שאולה חייבת בברכה או לא? דבר למסקנה שתליתות שאולות כן מברכים עליהן, תליתות אחרות, כן? שבית הכנסת לא מברכים עליהן. בכל מקרה, בעניין שנגיע לנו ממש להסתכל, בואו נצא הלכה למעשה, כתבו לכם, אז אנחנו כבר הרבה מעבר בזמן שקצרנו, לכן השואל יחבר בבגד שיש בו ארבע כנפות. ואין בו ציצית, פטור מלהטיל בו ציצית 30 יום, חודש. כתוב כסותך ולא של אחרים. ואם עבר והטיל בבגד של חברו ציצית, לדידן לא מברך על הטלית. אבל אחרי 30 יום, חייב מלרבנן להטיל ציצית, זה נראה אחרי חודש כאילו שלך. אמרתי דבר, חודש שחד תטיל ציצית. אדם שלקח ציצית, ארבע כפות בשבועיים, והחזיר לו. ואחר כך עוד פעם שבועיים. נגיד, איזה יופי, נעשה לך צירוף תיקין. פה שבועיים, זה חודש? כן, לא חייב, לא. למה? כי ברגע שאני החזרתי, החזרתי. צריך להיות שיהיה חודש ברציפות. לכן אני מונה 30 יום מהפעם השנייה. בסדר? אז אם אני רוצה להיות פטור מלהטיל ציצית, אני כל שבועיים מחזיר לו, לוקח, מחזיר, לוקח, שנה, שנתיים, שלוש, אני פטור מלהטיל ציצית. וכאן אני אתעלם מחבר שלי שיש עליו ציצית. אם אני מתעטף בה בתפילה, אני מברך. משום שהשואל מדעת הבעלים, הוא השאיל לי. לכן נוח לו, הוא מגלה דעתו, ולכן זה נתן לי במתנה מנת להחזיר, ויש אותם חולקים, ולא חוששים לספק ברכות בדבר הזה, למרות שיש לנו ספק, מברכים. אם אדם מתעטף לצורך כבוד, טקס, הוא לובש תלית, כן? סיבה, סתם, מתעטף בתלית, כן? אל לא... לא מברך. כמו שאמרנו, למשל, על יד התורה, שפיעת ציבור וכדומה. אבל באותו רגע שהוא לוקח את זה, בדעתו, כמו שראינו במגן אברהם, לא, בנתיבות המשפט, שאומר, אתה בראש תגיד מיד שאתה לא קונה את התלית. ואז בוודאי היא שאולה, ואתה פטור מלברך עליה. כשהתלית השייכת לבית הכנסת, מברכים עליה, אם היא שייכת לבית הכנסת, אפילו אם לובש סתם. לכן, אם אני לבשתי לצורך עלייה בתורה, או כשאני משליח ציבור, אני מברך. וטוב שיבדוק את הציציות, ולא כמו שאמרתי מקודם, מברכים, אבל יש כאלה שנהגו בגלל פי חדי ציבור, לא מברך. טוב, מותר, אני בשם, מותר לקחת בהשאלה תלית מחברו בלי ידיעה כדי לקיים מצוות ציצית, ובלבד שעושה את זה באקראי, ולא באופן קבוע להתלבש על איזה תלית של מישהו ולהגיד, הנה, יש לי תלית להשתבח שמו לאורך ימים משני. כן. טוב, תלית של שותפים, קנינו שניים ביחד, כן? תלית, אז אנחנו מחויבים, שנינו, תלית בציצית, כי כל אחד יש לו את החלק שלו, והיא צריכה להיות עם ציצית. שאלות יש? אוקיי, שאלה. אם לקחתי לכם כל כך הרבה זמן בלי ידיעתכם, אתם רוצים לצאת להפסקה? זה תלוי בהסמכה. רוצים להפסקה. תודה רבה.